אבל למה?
אבל למה? הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת. עם עופר קליין. ולאה לב.
שמעת את זה? היה שם לב. היה שם לסט. מה קורה איתכם? אלן.
אנחנו עדיין במוזיאון.
עדיין, לא יוצאים מפה. לא מתפנים.
היה כזה פסטיגל כזה, נכון? לילה במוזיאון.
מה זה פסטיגל?
כן, יש לי
ילדות. היה סרט כזה קודם כל. אתה יודע שכל פסטיגל מבוסס על גניבה מסוימת, כן. אבל לא באנו לדבר. לא, יש כלכלת פסטיגל. וחבל שזה,
אני בסדר. יש לי ארבע בנות, אני יכול לספר.
בדיוק, אבל זה חנוכה הבא כבר, עזוב, אנחנו לא ניגע בזה. הפעם אנחנו נוגעים באומנות.
נכון, ואנחנו עדיין במוזיאון תל אביב.
אבל מה קורה כשאתה לא יכול לבוא ולראות אומנות מקרוב, לא יכול ללכת לגלריה? אנחנו למדנו, אגב, בפרק הקודם למדנו כל מיני דברים מעניינים, שאחד מהם זה שאתם לא קונים את הציורים עכשיו בתוך המוזיאון, מה השתגעתם? זה צריך גלריה, אתה הולך, אתה נפגש עם אנשים, לוחץ ידיים, אבל אסור כבר ללחוץ ידיים, כי יש קורונה. אז מה עושים? לא מוכרים אומנות?
מוכרים באינטרנט.
מוכרים באינטרנט. איך אתה יכול לדעת שזה בסדר לקנות באינטרנט? מה אתה יודע? אני פעם יצא לי לקנות בוויש. אתה יודע איזה דברים קניתי שבאו אליי אחרי זה לבית, אוי ואבוי. אבל אתה מקבל אנטרקס אחרי זה. אז איך אני יכולה לדעת שמה שאני קונה באינטרנט זה אכן האומנות הטובה?
תשמעי, קודם כל שמסתכלים על העובדות, המחירות המכוונות, מקוונות של אומנות, הכפילו את עצמה מ-6 ל-12 מיליארד דולר בשנה האחרונה.
הוכפל.
הוכפל.
זה מאוד טוב.
ויש גם את ה-NFT על זה שפרץ לעולמנו וצפוי להגדיל את זה עוד יותר.
הנפט הזה שאני לא מבינה אותו כבר, כולם מדברים על NFT, אני חייבת לציין אגב, NFT תחום של בנים. אני לא ראיתי, לא דיברה איתי בחורה אחת על NFT, זה כמו הפודקאסט של ג'ו רוגן, אין בחורה אחת שדיברה איתי על זה. יש תחומים של בנים פשוט.
תראי, אז הבאתי לך בן,
שיבואו להסביר. בבקשה, שיסביר לי מה זה NFT.
אבל הפורמט מחייב קודם כל דיסקליימר.
יאללה, אז אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ייעוץ מס המותאמים אישית לכל משקיע, והאמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראי בכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם כי קבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
יפה, וזה מאוד אני חושבת ברור, כי אחרת היינו קוראים לפודקאסט בצורה אחרת, כמו נגיד אופר ממליץ על הלוואות, ככה היו קוראים לפודקאסט, אבל זה לא השם שלו.
יאללה, לעניין.
יאללה.
אז בואי אני אציג לך את אשר בן סעדון, הוא מנכ"ל ארטבריין, שהיא חברת סטארט-אפ בתחום האומנות, ובוא תספר לנו קצת מה החברה עושה.
אהלן, נעים מאוד.
שלום, שלום אשר.
שמעת איזה דיסקליימר יש לנו.
כן.
אסור.
קודם כל, כיף שקראתם לי וכיף להיות פה.
ארטבריין, אתם בעצם מוח אומנות.
מוח אומנות.
כן, זה שם שכזה.
מי השם? מי המציא?
השותף שלי. השותף המייסד איתי, רוטני, חשב על זה, והבאנו את השם ככה כשהקמנו את החברה. באמת, וגם איך התחיל בכלל הרעיון.
כן.
אז חבר שלי, יש לו בית מחירות פומביות פה בארץ. והוא בא ליום אחד, אשר, אני רוצה לשלוח ללקוחות שלי מייל, עם פריטים שמתאימים עבורם, ובהתבסס על מה שהם קנו בעבר, כמו שאני מקבל מהאמזון.
כמו לעשות סוג של ספוטיפיי של אומנות.
לגמרי, נטפליקס של סרטים, ספוטיפיי של אומנות.
זה לא, זהו, זה פשוט הנטפליקס, כן, הוא גם יודע להציע לך עם הזמן מה אתה, זה כאילו, הוא רצה את זה בקטע של מה שהם אוהבים גם ככה, מותאם לטעם האישי שלהם?
כן.
וואו, זה ממש דורש, אנחנו מתעסקים עכשיו באינטליגנציה מלאכותית כזה, שכאילו.
האמת שנכון.
נכון, יש AI, כאילו, וואו.
אבל איך המחשב יודע איזה תמונות אני אוהב?
וואו, אז...
אם הוא ילך לפי הסטורי שלי, אני לא יודע מה יקרה שם.
לא, לא, לא.
זהו, בדיוק.
זה לא עושה.
אז מה, איך הוא יודע מה...
אז באמת, אנחנו מנתחים מה הבן אדם, מה הלקוח קנה אצל בית המחירות.
אוקיי.
ואז...
הבית מחירות ספציפי.
אצל בית המחירות, נכון. הלקוחות שלנו הם בתי המחירות והגלריות. הם בעצם הבינו לנו את ההיסטוריה של הלקוחות שלהם, מה הם קנו אצלם, על מה הם שמו הצעות, על מה הם התקשרו וברשו להתעניין. וכמו שאמרת, לאה, אז באמת לקחנו כמה מהמוחות המבריקים בארץ שפיתחו מנוע המלצות מבוסס אינטליגנציה מלאכותית, ואתה בעצם מנסה להבין, האלגוריתם מנסה להבין, מה גרם לאנשים לקנות את היתירת האמנות הזאת, ומה הם עוד ירצו לקנות, בהתבסס על מה שהם קנו בעבר. אז מה המוצר שלנו בסוף? אנחנו בעצם פיתחנו פלטפורמה, אז בתי המחירות או הגלריות, היום הם שולחים לצורך העניין מייל אחד לכל הלקוחות שלהם, 10,000 לקוחות.
איך זה נראה? מה זה מייל עם תמונות קטנות של תמונות, ואתה פותח, מסתכל, נראה לי, לא נראה לי, ככה.
עובר בגלריה.
אז, כן, אז, לא? אז האמת שהעולם הזה מאוד מאוד מיושן.
אתה מתרשם מהגודל, הצבעים, הזה, יש לי מסך CGI, צריך לתת לו מכה כדי
אנחנו
שיפה.
אנחנו גם נדבר על איך היום יש סטארט-אפים בתחום שבאמת עוזרים לך כדי להבין איך, איזה גודל התמונה, לצורך העניין הדלעות פה שאנחנו רואים אותה מאחורינו.
מדהימות, אבל בתמונה הן נראות ככה קטנות.
נכון, ואתה לא יודע אם זה יושב אצלך בסלון, לא יהיה מקום לשבת.
יחליף את הקורסה.
נכון.
אז איך עושים את זה?
גודל של בן אדם, כן.
אז איך עושים את זה? אז יש כמה דברים, קודם כל, אנחנו נדבר על, רגע, במילה, אז רגע, מה ארטבן בסוף עושה, אז במקום לשלוח מייל אחד ל-10,000 לקוחות, שאומר להם, היי, יש לנו 400 פריטים למחירה, בואו תחפשו מה שאתם אוהבים, תקחו 4 שעות מהחיים שלכם. היום שולחים 10,000, באמצעות המערכת שלנו, יכולים לשלוח 10,000 מיילים שונים לכל אחד מהלקוחות, על בסיס מה שהם קנו בעבר, עם הפריטים המתאימים עבורם. אז זה רגע, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו כמובן מחפשים עוד אנשים תמיד, אז אם אתם מתעניינים באומנות ומפתחים טובים.
זה תמיד צריך.
כן, מפתחי תוכנה ככה בטח
יש. אנשים טובים תמיד צריך.
ברור, ברור. אוקיי, סבא, אז זה ממש כאילו התעסקות כל הזמן באומנות כאילו, אבל זה לא, כמה אתה מתעסק באמת באומנות? זה לא יותר תכנות מה שאנחנו מדברים עכשיו.
האמת, את צודקת. אז זה המון, זה המון תכנות, רגע, צריך להכיר, כן, אנחנו מכירים את העולם, אנחנו מכירים את העולם, עולם האומנות הוא גם עולם מאוד רחב, אומנות והספנות, זה תמיד הרבה פיצי הספנות, לא יודע אם שמעתם, הזכרתם NFTs, שזה בכלל תחום של הספנות יותר אולי לפעמים, ו... קלפי ספורט, אם שמעתם שזה תחום שהוא מתפוצץ.
אבל אתם מוכרים גם דברים כאלה? לא.
כן,
כן. כן, מוכרים בעצם הכל, מה שהלקוח רוצה.
אומנות, חתימות, קלפי ספורט, ספורט ממורביליה, שזה מאוד חזק בארצות הברית, הכל, לא יודע מה, חרסינות, כל מה שהלקוחות שלנו מוכרים.
אנשים אוספים בארץ, סליחה?
זה לא חזק כמו בחול, אבל כן, כן, יש בתי מפלול גם בארץ.
מה, לי יש אופס אוסף בולים, מה?
אתה עם האוסף בולים שלך, שיגעת אותי כבר עם האוסף בולים, יש לו ספר אוסף בולים כאילו בשנות ה-80. אני מנסה להבין מה עוד אנשים יכולים לאסוף בימינו אנו, חוץ מבולים, לא יודעת, לא אוספים דברים אמיתיים, זה אין לך פוגים, אין לך קלפים של סופרגול.
דווקא עכשיו הקלפי פוקימון עלו, אני זרקתי את כל האוסף שלי לצערי לפני 15 שנה.
יאללה, שלך חסית את זה.
אבל כן, זה דווקא...
מה זה אוסף קלפי פוקימון? בת כמה אתה סליחה?
31.
אני צריכה to get my shit together, אנשים פה יושבים על סטארט-אפים, אבל בסדר, טוב, לאט לאט, לאט לאט. אז איך באמת, זאת אומרת, אני מנסה להבין כאילו גם כמה אומנות אתה צריך לראות ביום, זאת אומרת, מבחינת העבודה שלך, שאתה אומר, יש חידושים גם בעולם ה...
המון, המון, אתה חייב להיות כל הזמן עם היד על הדופק, להבין מה המגמות בשוק, איזה סטארט-אפים בשוק, מה קורה, זה שוק שהוא כל הזמן מתחדש, האמת, זה לא נכון להגיד שהוא כל הזמן מתחדש בשנים האחרונות, הוא שוק שהוא כל הזמן מתחדש, ובעיקר...
בשנתיים האחרונות הייתה קפיצה מטורפת.
נכון,
ואז כשהתחילה הקורונה, כולנו יושבים בבית, מחפשים מה לעשות.
נכון.
אז קודם, אמנות.
כל העולם המקוון שהזכרת מקודם, הזכרת נתון נכון, שבעצם המחירות המקוונות הכפילו את עצמם ב-2020, וזה לא רק שם. זאת אומרת, השוק הזה תמיד היה, מה זה תמיד? בעשר שנים האחרונות היו כבר פלטפורמות מקוונות, לקניית אמנות וכולי, אבל בשנתיים האחרונות מה שקרה מאז הקורונה, זה קפיצה שאי אפשר להשוות אותה למה שהיה לפני.
איך אנשים מתים בחוץ ומישהו בא ואומר, אתה יודע מה חסר לי פה על הקיר? איזה תמונה, תדליק לי רגע את המחשב.
אז אני הסברתי את זה בפרק הקודם, אני חושב שזה קשור לאינפלציה, כשמדפיסים כל כך הרבה כסף, שהאינפלציה בארצות הברית 7%, אנשים מחפשים משהו שהערך שלו לא יישחק, ולקנות אומנות.
אז תקנה
מטיל
זהב, מה אתה קונה לי עכשיו ציור?
אז הזהב גם כן המחיר שלו עלה, אבל באמת ציור שהוא חד פעמי, נעשה פעם אחת, אין יותר בטוח מזה.
אני אוסיף אולי עוד איזה הסבר, מחקרים גם הראו לצורך עניין, למה, מה קרה שפתאום אנשים התחילו לקנות יותר קלפי בייסבול וכו'. אז תחשבו שאתם נמצאים בבית, משעמם, אתם לא יכולים לצאת לשום מקום, יש שם הרבה כסף פנוי שנוצר, גם בגלל האינפלציה שהזכרת מקודם, אבל כי אתם לא יכולים לצאת למסעדות, לחול וכו'.
נכון.
ואתה מתחיל להתעניין, אוקיי, מה אני אקנה, מה אני אשים רגע, אני בבית כל היום, אני רוצה פה תמונה, אני רוצה פה את האוסף שלי, אני רוצה וכו'. אז ככה זה, ככה זה נוצר.
ובעצם אתם מציעים, אתם כמו הדילרים שלהם, אתם מציעים להם, בואו תיקחו, יש רשימה של דברים.
דילר נותן לך את המנה הראשונה בחינם, הם רק רוצים, תן לי את הכסף.
לא, אבל אתם בעצם מציעים לאנשים, בואו, תראו, את הקלף הזה עוד לא ראית.
המעבר הזה לאונליין זה חוויית קנייה שלמה, זאת אומרת, זה לא מספיק שיש לך היום רק אתר, ולי אמרה מקודם, נכון, אתם כמו הספוטיפיי למוזיקה. היום אנחנו לא קונים באונליין רק, טוב, יש לי אתר, אז אני אקנה. אתה מצפה שהאתר יכיר אותך, יכיר מה אתה רוצה, שלא יבזבז לך את הזמן. את נכנס עכשיו לאתר, את רוצה שיראה לך את הדברים שמעניינים אותך. זאת אומרת, זו חוויה שלמה שאנחנו כבר רגילים אליה, אבל היא לא קיימת בעולם האומנות והספנות, ושם הסטארט-אפים בתחום באמת כמונו וכמו אחרים הולכים.
הלוואי שתיכנסו גם לתחום הביגוד, למה אני כל פעם שאני נכנסת לאסוס, וסליחה שעל זה כל פעם אני סוחבת לשם, אני מרגישה שהם לא מבינים אותי. הם לא מבינים מה אני רוצה, אני כבר קניתי 20 חבילות, וכל פעם אני צריכה מחדש להגיד, לא, זו חולצה שהיא מאוד מכוערת בעיניי, אני אוהבת סוודרים רגילים, למה אתם מביאים לי דברים שמתמרים פה?
אותו מנוע חיפוש,
אנחנו נדבר עם החבר'ה אצלנו.
אתם חוסכים לאנשים זמן, א', זה כאילו הטופ ה...
אני חושב שאנחנו בעצם נלחמים ביחד עם אחרים על האטנשן שלהם. האטנשן אקונומי זה מושג שהוא מוכר, אז בעצם אנחנו צריכים לבוא וללחם, את יש לך זמן מוגבל שאת נמצאת באסוס.
כן.
אני אנסה להילחם שאת בזמן הזה תקני מהאתר שלי ולא מאסוס, או מהבית מחירות שלי ולא מאסוס.
בסדר, לא, אבל אתה מבין שזה דברים שונים, בכוונה לא הבאתי מתחרים,
אתה רוצה שתלבש תמונה?
זהו, בדיוק. זהו, נכון, אני יוציא את הכסף שלי, בסדר, אוקיי, אז מה אני נגיד, בן אדם פשוט כמוני, מה יכול לקנות דרככם? אתם פעם ראשונה בכלל מכירים אותי, מה קורה שם? יש סיבה?
וואו, עכשיו דיברת בבעיה שמי שמכיר קצת AI מכיר אותה, לא מכל סטארט, מה שנקרא. אוקיי, אני פעם ראשונה באמת מכיר אותך, מה אני יודע להמליץ לך? אז קודם כל אין קסם בדברים האלה, אז יש פרופיילינג וכל מיני דברים אחרים שעושים, קולאבורטיב פילטרים, אני לא כזה עכשיו לעומק הטכנולוגי,
אוקיי.
אבל בגדול, אחרי שהתחלתי לקנות פעם אחת, משם זה כבר הרבה יותר קל.
כן, זה מתחיל להריץ את ה... אבל הוא כאילו כן... אני מנסה להבין, אם זאת אומרת אני רוצה עכשיו לקנות פעם ראשונה בחיים שלי משהו, אז האם אני צריכה קודם ללכת לגלריה ואז לקנות כאילו דרככם, או שאני ישר בא אליכם כי יש לכם, כי אתם עובדים עם מלא גלריות מראש?
לא, אז אנחנו נותנים שירות לגלריות ולבתי מכירות פומביות, אז צריכה להתחיל מהם, אבל...
אתם בתוך הזה, אני לא מרגישה אתכם בכלל.
נכון, אבל כן פתחנו עכשיו פלטפורמה לקלפי ספורט, שאת יכולה לבוא לצורך העניין ולהגיד, מה את מחפשת, מה מעניין אותך, מה מעניין אותך, ואז אנחנו עוזרים לך למצוא אותם עם כל הלקוחות שלנו.
בייסבול קוריאני.
עכשיו, חלק גדול באמת מהמסחר זה באמת במחירות פומביות. אז איך אתם נותנים את המחיר ההתחלתי, ואז אתה מציע יותר? איך עושים
את זה? לא, אז הגלריה צריכה לעשות את זה.
לא, אבל הוא עושה את זה באינטרנט.
לא, היא צודקת שבית המחירות הוא זה שקובע את המחיר, בית המחירות הוא זה שקובע.
אבל נותן מחיר ראשוני, ואז... נכון. מחכים למישהו אחר שיציע, ואז אני מציע.
במחירה פומבית צריך 2 לטנגו.
לפחות 2.
לפחות 2 לטנגו, בדיוק.
איך אתה יודע שזה לא מחשב מריץ אותך מנגד ולא בן אדם אמיתי? לא, כי יושבים בגלריה, אז גם אני לא יודע שהבן אדם השני הוא באמת אמיתי, אבל באינטרנט זה בכלל.
יש מושג בעולם האומנות, LPM, lies per minute, אוקיי? אז... קודם כל, זה עולם שהוא חייב להיות מאוד, האמינות בו היא מחייבת להיות מאוד גבוהה. כי אתה צודק, אני יכול לכאורה לשבת מאחורי הקלעים, בית המחירות, יכול לשבת מאחורי הקלעים ולהריץ. אבל once עשית את זה פעם אחת, no way back. אתה באותו רגע הרס את השם שלך, אני מההיכרות שלי לפחות, לא מכיר כאלה מקרי.
כן, קוראים לזה להיות נוכל פשוט, אז אולי בגלל זה, אתה עובד עם אנשים אמינים. לא, אני גם מנסה להבין כאילו... כשאתה קונה את האומנות, אתה צריך בטח, אתה לא מעביר עכשיו שטרות או אשראי, או שכן אשראי, אני לא יודעת, או ביטקוינים, אתה מעביר את זה במטבע דיגיטלי, זה כאילו, גם שם יש חתיכת סיכון וטירוף, לא?
היום הקנייה במטבעות דיגיטליים זה משהו שנכנס לצורך העניין בבתי מחירות והגלריות המוסדיים, זה מאוד מאוד חדש, יש מעט מאוד, אני יכול לספור אותם אולי על יד אחת, שמקבלים קריפטו קורנסי בעצם כמטבע. אבל בדרך כלל אתה תשלם באשראי, העברה בנקאית, צ'ק.
רגיל. זה אנחנו מתעסקים בכסף כל פעם. אופר תירגע, הכל בסדר.
לא, אבל באמת הייתה קורונה, ואנשים עברו לדיגיטל, אבל הקורונה תלך באיזשהו שלב. אתה חושב שישארו בדיגיטל, ימשיכו לקנות בדיגיטל, לא יחזרו ל...
מה אתה שואל? אם אנשים אימשו... סליחה, אם אנשים...
לא, אבל בגלריה, אתה בגלריה, רואים אותך בגלריה, יש שם עניין...
בסדר, אבל אנשים ימשיכו לא לרצות לצאת מהבית, זה מה שאני רוצה להגיד.
לא, אבל אתה מגיע לגלריה, אתה מסתכל על התמונות, כולם רואים שאתה מסתכל על התמונות.
לא, אני חושב שזו שאלה מעולה, זה נכון, זה תמיד יהיה שילוב של השתיים. זאת אומרת,
קיבוץ קטן תמיד.
כן, רוג על אחים יבשים, זה מעולה, אני מזמין אותך, שווה כל רגע. אני חושב שזה בעצם ב-2020 ראינו את התופעה לקיצון השני, זאת אומרת, הכל היה סגור, לא יכולת לעשות כלום, אתה חייב לקנות רק באונליין.
בדיוק.
ולכן גם השוק זז לשם. מצד שני, אתה תראה, היום אפילו ב-2021, דיברת מקודם על נתונים, אז אם ניקח את שלושת בתי מחירות הגדולים, קריסבי, סוטביס, פיליפס, שלושתם ביחד, במחצית הראשונה של 2021, עשו 238 מכירות שהן אונליין אונלי. אין פטיש, אין קהל, אין שלטים, אין את כל הדבר הזה. אונליין אונלי. הם
כולם אמריקאים? כי אני קראתי איפשהו שדווקא הסינים עכשיו מתחילים לצבור תאוצה, והם אלה שעושים את רוב הקניות הדיגיטליות.
לא.
מה גם שהם צריכים להבריח כסף מסין, אתה יודע. לא, לא, יש, הסינים תופסים, אתה רואה יותר ויותר נתח שוק שהם תופסים במחירות הדיגיטליות.
נכון, מתוך החמש בתי מחירות הגדולים בעולם, שתיים הם בכלל סינים. אז זה נכון. עכשיו אנחנו רואים, אתה משווה את כמות המחירות האונליין אונלי שהם עשו רק במחצית הראשונה של 2021, 238 שמענו, ב-2019 הם עשו רק 90. את כבר, אין ספק שזה פה כדי להישאר. מצד שני, לפני שבועיים היה את היריד אומנות הכי גדול, נקרא ארט באזל, במיאמי. והגיעו מלא אנשים, חוץ מה... אבל זה היה תמיד לצד עוד משהו. זאת אומרת, ארט באזל מיאמי מעכשיו הוא לא כמו שהיה פעם. במרץ 2020 הם בעצם פתחו פלטפורמה לגלריות, לבוא ולראות את הגלריה באונליין, ועכשיו זה תמיד יהיה אחד לצד השני. זאת אומרת, זה כבר לא יהיה רק עולם פיזי. הם ביחד עכשיו.
תגיד לי, איזה עוד סטארט-אפים יש בתחום הזה? תגרה אותנו קצת. לאו דווקא של מחירות, אתה יודע, משהו שאפשר להיכנס, לראות, אני יודע, או...
אז אני אתן כמה תחומים שאני מכיר, אולי דווקא בגלל שזה הראל וכו', ואני מדבר פה עם כלכלנים, אז אני דווקא...
כלכלן ולעיצנית, חשוב לדייק, כן.
אז יש סטארט-אפ שנקרא Masterworks, לצורך העניין, וזה תופעה נרחבת, שנוקחים בעצם יצירות. אנשים, הם הבינו שאנשים רוצים לפתוח את התיק שלהם, להשקיע גם באסטס שהם ארט, והם בצורים טוב. לרובנו אין כסף להשקיע בבלו צ'יפ ארט, מה שנקרא יצירות אומנות של מיליון דולר ומעלה. הם לוקחים את היצירה, list them עם ה-SEC, בעצם רשות ניירות ערך האמריקאית.
מנפיקים אותה.
מנפיקים את היצירה ומוכרים לך מניות ביצירה, ובעצם שומרים אותה במחסן.
מה ששאלתי, אוקיי, סבבה, אז אפשר לעשות את זה, אוקיי.
נכון, שומרים אותה במחסן, ובעצם אחראים גם לשמור אותה, לוודא שהיא מטיילת במוזיאונים, שהיא מקבלת ערך, שהערך שלה עולה,
יורד.
נכון, ובעצם אחרי איקס שנים, בגדול באזור השבע שנים, מוכרים אותם ואתה יכול בעצם לממש את ההשקעה.
מעניין מאוד.
אז זה בתחום ההשקעות, זה לא רק ביצירות אומנות, יש המון, גם בספורט, סטארט-אפ שנקרא אלט להשקעות, זה נקרא Functional Investment, והתחום של אחד מהמקומות שה-NFTs עזרו בעצם להיכנס אליהם לפני שאנחנו ניגע ב-NFTs, זה בעצם האפשרות להשקיע ביצירה אחת המון אנשים. אז זה רגע באזור אחד, יש אזורים של בעצם לעזור לכם, לעזור לנו לתפוס איך היצירה תראה אצלנו בבית, בעצם לעזור בחוויה של הקנייה אונליין.
אתה מצלם, עושה, לא, AR.
נכון, AR.
מציאות רבודה, כי זה ביחד עם המציאות שקיימת. זה לא וירטואלי לחלוטין.
אז אם אנחנו זוכרים את פוקימון גו, שזה תמיד הדוגמה שקל לאנשים להבין.
הבנות שלי שיחקו בזה.
נכון.
אז אתה לוקח את האייפון שלך, מצלם את הדלת, ואתה יכול לראות איפה היא תשב, כי קשה מאוד להבין את הדימנשנס, סתם ככה, אם אתה רואה תמונה. אז אזורים כאלה, אזורים של שילוח, שמקודם היא דיברה פה, האוצרת של התערוכה, זה סטארט-אפים, קונביליו, וסטארט-אפים אחרים שבעצם מתעסקים עם זה, שזה באמת עולם.
עם כפפות של משי, מה שנקרא, עם האווירים.
כפפות של משי, והמכס, וזה המון, זה לא פשוט. זה ככה האזורים העיקריים שאנחנו רואים, וכמובן תערוכות וירטואליות. אתה נכנס, אנחנו מדברים עכשיו, שומעים הרבה מטאברס, אז... סוטביס פתחו לעצמם לצורך העניין, סוטביס זה בית המחירות הכי גדול בעולם. פתחו את סוטביס מטאברס. אבל זה אתר רק למחירת...
איך אני נכנס שם? ממש לאתר הזה? ככה?
נכון, נכון. אתה יכול להיכנס, אתה יכול להיכנס עם משקפיים של אוקולוס או משקפיים כאלה ואחרות, אבל לא חייב. אתה יכול להיכנס לאתר, ואז כאילו אתה, התחושה כאילו אתה הולך בגלריה ורואה את היצירות, ואז אתה יכול לעמוד מול היצירה ולקבל פרטים.
וואלה. יש לי משקפיים כאלה, אני
אנסה
לי
כאן. אז תנסה.
אופר, למה אנחנו לא חברים טובים? אני בשוק.
אפשר לסדר משהו.
יאללה, אני רוצה. איזה אדיר. טוב, בסדר, אז מה עם ה-NFT? זה הכי חשוב לי.
כן, אמרנו את זה המון פעמים, NFT, בוא תיתן לנו מה זה NFT.
וואו, מה זה NFT, אז אני...
ככה קצה המזלג.
אז אני כן, אני גם ממש בקצרה, כי זה נושא לפרק נפרד.
אני רוצה להנפיק, אני רוצה NFT שלה, בדיחות, ציוצים, נכון? אני יכולה לעשות מהכל NFT.
את יכולה לעשות מהכל NFT.
תני לו, תני לו, תן
לי. אז אני רוצה להבין, איך עושים לי זה כסף? תן לי, אני רוצה להבין.
אז קודם כל, מה זה NFT? זה Non-Fungible Token, זה ראשי תיבות, שזה בגדול אומר טוקן ייחודי, נקרא לזה. בעצם מה שהם נתנו, ה-NFT, מה שהוא תרם לעולם האומנות, זה שהוא מאפשר לך להגיד על יצירה דיגיטלית מסוימת שהיא ייחודית, וגם למי היא שייכת. זאת אומרת, עד ל-NFTs, היו אומנים דיגיטליים, היו מכרו יצירות, אומנות דיגיטלית זה כבר, זה לא עכשיו, זה גם לפני שנות ה-90.
מהמצאת הפיינט, ה-MS פיינט.
כן.
אז היה את זה המון, וב-NFT בעצם אתה א', מקבל הוכחה שזה שלך, ב', אתה יכול, כולם יודעים מסביב שזה שלך, ואז בעצם זה הופך להיות סוג של...
תעודת אחריות, בעצם.
יותר, זה סרטיפיקט.
זה פרובננס, לא אחריות.
לא אחריות, תעודת מקוריות.
תעודת מקוריות.
חלפו המילים.
וזה בעצם, אני חושב שזה היום, שוב, בלי להיכנס לעומק, יש גם המון יצירות אומנות שהן קשורות לזה, אבל יש לך, זה בעצם איזשהו מושג של מותג דיגיטלי. זאת אומרת, היום, לצורך העניין, ניקח את אחד המפורסמים, שזה הקריפטו פאנקס, כל מי שיש לו בפרופיל קריפטו פאנק, אתה יכול לדעת שיש לו נכס דיגיטלי ששווה, או שהוא א', early adapter בהייטק, ומכיר ובפנים, או שיש לו מאות אלפי עד מיליוני דולרים
לקנות.
אני חשבתי שזו מזימה של חתולים. זה קבוצת חתולים. לא, כי צריך להבין, זה התחיל ב-2017 מקריפטו קיטיז.
נכון.
שהיית יכול לגדל חתול, למכור חתול צבעוני וזה, והוא היה רק שלך, והוא היה ייחודי. החתול הזה, היית יכול להעביר אותו מאחד לשני. וזאת בעצם החברה שהתחילה את כל הנושא הזה של ה-NFT.
אתה יודע מה זה מזכיר לי?
זה ממש חתולים.
זה ממש כמו חתול רגיל. שאתה מגדל אותו, והוא ייחודי, רק יש רק אחד כזה. זה ממש כמו חתול אמיתי.
לא, אבל זה מזכיר מאוד את הקלפי הספנות, כי אותה חברה, היום מה שהם עושים זה את ה-NBA Top Shots. אם פעם היה קלפי סופר גול בבית ספר וזה, אז אותו דבר לקחו בעצם צנות של הטבעות וזה מה-NBA, עשו מזה כאילו קלף, אומרים, אנחנו את הקלף הזה מוצאים רק 10 פעמים, ועכשיו מי שיש לו, זה לאספנים, זה בדיוק כמו, זו אותה חברה של החתולים, וזה בעצם ה-NFTs בעצם.
לא ניכנס, יש עוד הרבה מעבר.
המזימה של חתולים.
הקצה המזלג, מזימה של חתולים.
סליחה, אני מנסה להבין, סליחה שאני אכנס פה לקצת אולי מונחים טכניים, אבל לפי מה שהבנתי, מה שקורה זה שנגיד יש ציור דיגיטלי, ואני אומרת, אוקיי, זה אני רוצה עכשיו למכור, אז אני נועלת, לא נועלת, אבל עושה ממנו כאילו קוד ייחודי, מה שנקרא, הש.
מינט.
לא?
מינט.
איך?
מינט.
מינט, עושים לו מינט.
הטבעה.
מזימה של חתולים.
אתה מוציא אותו, מינט זה כמו להנפיק את מטבע.
נכון, משם מגיע.
זה התהליך, כן. אז אתה מנפיק את הדבר הזה, אבל אתה עדיין צריך כאילו גישה אליו או איזה משהו. מתי ההש נכנס לתמונה? מתי ההש נכנס?
אוקיי, אז אני גם
זה... הש יש לי בארון.
בפינה קטנה.
בסדר, אנחנו עושה...
אז זה הטכנולוגיה שבעצם שמשתמשת להצפנה עצמה.
נכון.
זה כמו, אבל אני חושב דווקא כדי להפשיט את הדברים, כמו שאת לא יודעת, לצורך העניין, משתמשת פה בדפדפן כרום, ואני מניח שאת לא יודעת לכתוב ב-HTML, CSS ו-JavaScript.
אבל שהיא כן יודעת.
את כן יודעת.
פחות.
אז רוב האנשים לא מכירים את זה, ולכן להכיר מה זה הש בהסבר קצר על NFT, אני חושב שזה יותר מדי.
הבנתי, אוקיי. אבל חשבתי שזה חלק כאילו קריטי בכל הדבר הזה, כי זה מה שמצפין, זה מה שהופך את זה לחד ערכי פעמי, רק שלך.
נכון, אז בעצם התהליך עצמו של המינט, אני יכול אחרי הפודקאסט, אני אקח תמונה ונעשה ביחד, נראה לך איך עושים מינט ל-NFT ומעלים את זה למחירה.
אני אגיד,
אני אקנה את זה.
תקשיב, ההסבר הכי טוב ששמעתי עד היום, זה יש לך שטר של 100 שקל בכיס, ולי יש שטר של 100 שקל, ולך יש שטר של 100 שקל, הם זהים ושווים בערך שלהם.
כן.
אוקיי, עכשיו נגיד שהשטר שלי היה קודם בכיס של מייקל ג'ורדן, ויש תעודת מקוריות שהוכיחה שהשטר הזה היה אצל מייקל ג'ורדן לפני זה. אז השטר שלי לאספן שווה יותר.
אז כבר עולה 200 שקל ל-100 שקל.
וזה, ברגע שיש לך את ה-NFT, אתה יכול, השטר הזה של ה-100, יכול להנפיק אותו, יהיה שווה 200, 300.
מסכים.
לפי היצע וביקוש.
נכון.
זה נראה לי הסבר,
סוגר. זאת אומרת, כן יש משמעות מי היו הבעלים הקודמים של אותו, נגיד זה.
לא. הדוגמה הזאת היא קצת פחות טובה בהקשר הזה. כאילו, יש משמעות מי היו הבעלים הקודמים, לא ב-NFT, לא תמיד, אבל לא ב-NFT כל כך. כן, לצורך העניין. ג'ק דורסי עשה מינט לציוץ הראשון שלו בטוויטר, ומחר את זה, אז כן...
כמה מיליונים.
כן, נכון, בכמה מיליונים. אז יש משמעות לזה שזה הציוץ הראשון בטוויטר, ושהוא נמכר על ידי ג'ק דורסי, אבל צורך העניין, אחר כך אם יקנה אותו, לא יודע, אם אני או את, או אפילו בן אדם חשוב יקנה אותו, אני לא חושב שהערך יבוא מזה שהוא עבר דרך הארנק של...
לא, ברור, אבל אם אני... אוקיי, סבבה. אז אתה אומר מראש, הדבר שעושים ממנו את ה-NFT צריך להיות בעל ערך מסוים למישהו בכלל. כדי שיהיה שווה לקנות את זה, כאילו, כדי שיהיה לזה בכלל איזשהו ביקוש.
נכון.
כמו כל איזה, אבל אתה כן אומר שאם פעם, לצורך העניין, היה לי תמונה באינסטוש, שלא היה בא לעשות איתה. כאילו, מי מכר תמונות באינסטוש? עכשיו אפשר למכור תמונה באינסטוש.
את יכולה למכור ממים שלך.
מה זאת אומרת, שאני עשיתי, או שאני העתקתי, או שמבוססים עליי, או שזה... יש זכויות יוצרים עם העניין הזה?
וואו.
אם אני סקרינשוט ממועדון לילה, ואני עושה לזה NFT, סקרינשוט ממועדון לילה, קשת יכולים לבוא ולתבוע אותי?
אני לא יודע.
אתה צריך לקרוא את החוזה של...
למכור את הפרק הזה.
אפשר למכור את הפרק הזה ב-NFT?
נעשה NFT של הפרק הזה, ותסביר לנו
איך. NFT זה אודיו, תמונה... כל דבר שאפשר לעשות אותו לקובץ בעצם דיגיטלי, אפשר לעשות ממנו NFT, כמו הטופ-שוט הוא וידאו, הוא MP4, אני חושב, MP4.
רגע, סליחה. וידאוים
קצרים כאלה.
אבל כשאתה מוכר אותו בהתחלה, הוא צריך להיות כאילו ערך מסוים, ההתחלתי, אחרת אתה... או שאתה לא, בעצם אני שמעתי שאם אתה, ה-NFT נמכר אחרי זה ועובר זה, אתה מקבל אחוזים מסוימים מהמחירות הבאות.
את רשום לי פה לא לדבר על NFT יותר משתי דקות, אבל אני...
אני רוצה לדבר על NFT כל החיים שלי עכשיו. אני צריכה לחקור את הדבר הזה, אבל למה כולם מדברים על NFT? זאת השאלה.
אז יש את המנגנון רויאלטיז, נכון. בעצם הוא לא חייב לכולם.
תמלוגים.
נכון, מנגנון תמלוגים, והוא בעצם, הוא קצת מתקשר למה שדיברתם בפרק הקודם פה עם האוצרת, על זה שהארטיסטים היום, וזה, אני חושב שזה החוזקה של הדבר הזה, אם אתה ארטיסט טוב, אתה מרוויח כל פעם שהפריט נמכר על 10%, 15%, בערך כלל זה 10%. וזה בעצם נותן לארטיסט להרוויח מהיצירה שהוא יצר, גם במקרה בשוק המשני.
אתה עושה תזרים מזומנים בעצם.
אבל זה ממש תמלוגים, כי אתה לא עובד. אתה כבר זהו, נכון, הערך עולה, זה קורה, זה ממשיך להיות, זה ממשיך להימחר. אתה יושב בבית, וואלה, הכסף נכנס. נחמד, זה ממש נחמד. טוב, בסדר, אני אתחיל עכשיו יותר על NFT ולהתחיל להנפיק את הדברים שלי.
מעולה, ננפיק ביחד את הראשון.
יאללה. יואו, איזה כיף זה יהיה, ננפיק משהו עכשיו ב-NFT.
כל דבר תוכלי.
יש חסרונות למעבר לדיגי? אני רואה, עכשיו אנחנו מדברים על זה, כאילו זה רק טוב ורק טוטים
וזה. אני חושב שהחיסרון הגדול זה שאתה לא יכול לגעת. טוב, במוזיאון אסור לגעת, אבל...
ככה או ככה אסור לגעת. שהיתרון אבל אולי הכי גדול, ועליו לא קצת דיברנו, זה...
אתה יודע, שוב, להרגיש את התמונה, יש לך תמונה של 4 מטר על 4 מטר, אתה רואה פה בפיקסלים, תמונה.
זה ביזנס.
כן, אבל...
זה ביזנס, דווקא אתה צריך להתחבר את זה כסף.
לא, אבל אתה לא מרגיש את העוצמה של היצירה.
לא בהכרח, יש לך אומנות דיגיטלית גם של רפיק אנדרו, לדוגמה, שאתה ממש נכנס לתוך, יש את האימרסיב ון גוך שהיה, אבל רפיק אנדרו זה אומנות דיגיטלית יפהפיה, שאתה נכנס, הוא מראה לך כל מיני אלימציות שרצות על הקיר, זה דברים מאוד יפים גם שם. אני חושב, אבל נקודה חשובה שקצת אולי לא דיברנו עליה בהקשר הזה, של המעבר לאונליין, זה בעצם הכניסה של קהל יעד צעיר.
אוקיי.
אני חושב שדווקא התערוכה הזו זה קצת משקף, כי אם פתאום חברים שלי, בגילאים שלי, יודעים מה זה, מי זה יאיו, קוסמה, ומגיעים לפה לתערוכה ושומעים עליהם, אני לא הצלחתי לקנות כרטיסים לחברה עד אפריל.
וואלה, נכון.
אז רגע
קשה מאוד.
זה מאוד מאוד, זה מה שבעצם העולם המקוון, אנחנו המילניאלס נקרא להם, אנחנו רגעים לקנות באונליין, אנחנו רוצים לקנות באונליין, ואנחנו רגעים לחוויות שלנו באונליין, וכל המעבר הזה לאונליין, אפשר בעצם לקהל צעיר, לבוא ולהיכנס פנימה, וזה אחד היתרונות הגדולים ביותר, ואולי יתרון, אולי קצת שולי, אבל בעולם האומנות, הוא מאוד מאוד מדברים עליו, זה בעצם מה שנקרא תביעת הרגל הפחמנית.
אוקיי.
תחשוב כמה עולה להטיס פריטים למיאמי.
תערוכה. תערוכה. תחשוב מבחינת ביטוח, זה מסוכן. ביטוחים. יכול משהו לקרות בדרך.
בעצם, כל מה מדברים על זה, אתה מגיע, אתה מטיס את כל העולם למיאמי, ואז קונים 500 אנשים, קונים אולי יצירות, 80 אלף מבקרים, אולי 500 אנשים קונים יצירות. זה גם מאוד קשה לשחקנים קטנים להיכנס, וגם יש לזה אפקט הסביבה, אבל אני חושב שהשילוב הזה, גם ששחקנים קטנים שיכולים פתאום להיכנס, אתה כבר לא צריך שיהיה לך במייפר, בניו בונד סטריט, גלריה של 100 מטר, אתה חושב שיש לך אתר יפה, עם ויואינג רום יפה,
במטאברס גם.
נכון, נכון.
קונה איזה IP קטן, איזה דומיין, אתה מסודר, מה עוד צריך בחיים, בלי ארנונה, בלי ברדקים עכשיו, זה בסדר, נחמד. זה באמת הרבה יותר אקולוגי, אני מאוד מאוד אוהבת את זה, כמה שיותר דיגיטלי. ראית? אופר, אתה פה עכשיו עם מחשב, במקום להיות עם הדפים האלה כל הזמן שאתה מדפיס.
נכון.
כי הדיגיטציה עוזרת לנו לשמור על העולם.
יאללה, אז מה הבנו?
מה הבנו?
כן.
קודם כל, ש-NFT זה ממש תחום גדול מדי. תחום גדול מדי, אפשר
לא, נעשה עוד פרק, נעשה עוד פרק, כבר מסודר.
בכללי אני חושבת שכן למדתי עכשיו הרבה יותר על העניין הזה עם זה שאתם רבים על התשומת לב שלנו, מסתבר שם באינטרנט, אתם רבים על זה שאנחנו נקבל הכל בול לפי הטעם שלנו, ושיהיה לנו בול כמו שאנחנו רוצים, ויש לזה ערך.
אני הייתי רוצה שיפתיע אותי מדי פעם. כדי להיחשף לדברים חדשים, אחרת אני לא יודע מה באמת אני אוהב.
אז יש דיסקוברי אייטם תמיד, בכל מה שאתה מקבל, יהיה לך תמיד אחד שהוא נקרא לזה זריקה להביא לראות...
אני לא באמת יודע מה אני אוהב.
הם תמיד בוחנים אותך לראות מה אתה באמת אוהב, ואז הם כאילו, ואז הם מגלים לך.
והבנת שאם יש מתכנתים טובים ששומעים אותנו ומתעניינים באומנות,
זה
אוקיי. ושהדיגיטל פה בשביל להישאר.
מי דרוזיה, רוסקי, ארט בריין, אידיצי תודה, תם דינגי. אני מקדמת כמובן. בסדר גמור, יופי, מעולה. אז אני חושבת שאנחנו נחתום, נעשה לנו איזה NFT קטן עכשיו.
יאללה.
יואו, איזה כיף.
אנחנו סוגרים את המצלמה, אבל שלא כולם יראו.
מה?
איך אנחנו עושים?
NFT? אני חושבת שזה דווקא מותר. עד עכשיו היה פה דברים שאסור להראות. טוב, בסדר, תודה רבה לך, אשר. למדנו המון.
תודה לכם, מה הכיף.
תודה רבה.
יאללה, עד הפעם הבאה.